אנחנו ממשיכים בעמוד 177. מיסודם של האליגוריסטים, אליגוריסטים הקיצוניים לפני למפלגותיהם. מה זה אליגוריסטים? זה פרשנות של התורה שבנויה על אליגוריה. זאת אומרת, כשהתורה אומרת סיפור, היא מתכוונת למשהו אחר.
זה לא מזכיר את המילה במתמטיקה?
יש שם איזה טורי, איזה
משהו?
אלגוריתמים. כן, זה מזכיר, זה מזכיר. רק למה שזה בכלל לא אותו נושא, אבל זה מזכיר, זה נכון. טוב, אז הייתה פרשנות כזאת בעם ישראל, באלכסנדריה של מצרים. אחד הבולטים, הבולט שבכולם, זה פילון האלכסנדרוני, שהיה יהודי ירא שמיים, היה כהן. וגם היה מקריב קורבנות בבית המקדש בירושלים, יפן, וגם היה פילוסוף, אפלטוני, והוא כתב שני פירושים לתורה, אחד על דרך הפשט ואחד על דרך האליגוריה. עכשיו, זה מזכיר קצת מה שעושים חכמי הקבלה, שיש על נגלה ונסתר, אבל יש הבדל. אצל המקובלים, הנסתר הוא העומק של אותו נגלה, או הנגלה הוא החיצוניות של אותו נסתר. מה שאין כן אצל האליגוריסטים, זה שתי משמעויות שונות לגמרי, לא חייב להיות זה שום קשר אחד עם השני. אין רצף, נכון. למשל, אברהם, יש לו שתי נשים. שרה, הגר. האחת, היהדות, השנייה, פילוסופיה. כן? ככה זה... אז... זה
מצרית.
כן, בדיוק. זה הולך בכיוון הזה, בדיוק. טוב, אז כל מיני פירושים כאלה. אז אמנם הוא עצמו שמר קיים מצוות ואפילו הגן על עם ישראל בפני הקיסר הרומאי וכל מיני דברים כאלה, אבל זה גרם להתפתחותן של כל מיני כתות שאחר כך, בין היתר הנצרות הראשונה, שטענה שכל התורה כולה היא אליגוריה בלבד, ולא, ושהפשט הוא לא פשט. אין עד כדי כך ש יצא לי, כל פעם שנוצרים מדברים על פסוקים, הם אף פעם לא חושבים שהפסוק אומר את מה שהוא אומר. הוא ודאי רומז למשהו. למשל, פגשתי פעם נוצריה שאמרה לי שכבר שנים היא שואלת עצמה מה זה יהודה וישראל בתנך. יהודה וישראל, יהודה וישראל. עד שהגיעה למסקנה, כן, יהודה זה היהדות וישראל זה הנצרות.
שנים לקח.
כן, אבל אחר כך ניסיתי להציע לה שאולי הכוונה לזה שהיו שתי ממלכות בימי התנך, הדרומית יהודה והצפונית ישראל, ושאולי זה הכוונה של הכתוב. זה היה קצת חידוש בשבילה. כן, טוב. אז זה מה שאומר כאן, מיסודם של האליגוריסטים הקיצוניים למפלגותיהם, יצא כל המראה של פרצות קרם בית ישראל, וההפקרות המעשית בנוגע לכל דבר חוק ומשפט. כן, הרי הנצרות די מהר ביטלה את המצוות, שהנוהים אחריהם מינם הראשונים לחלל כל קודש בפועל ובמעשה, והמרחיבים את ההפקרות בין ההמונים הרחבים, המאבדים בידיים את כל ההוד שבתחייתנו הלאומית, ונוטלים ממנה את כל הדרה. כן, ייתכן שהוא מתכוון גם למגמות מסוימות שיש בציונות החדשה, לקבל השראה מן התנך, אבל לא לקיים את מה שנאמר בתנך. השיבה הלאומית שלנו לארץ, על פי הסגנון המחודש שהולך ומתרחב בימינו, לשמחת לבב כל אוהב עמו וארצו. כלומר, אנחנו שמחים שיש שיבת ציון, יש התעוררות לאומית. היא צריכה שמירה מעולה, שחלק הפשטי שבה, הרי הוא בוודאי יישובה של הארץ. כנדבר הזה שיש פשט, רמז, דרש וסוד, נכון? שאי אפשר להסתפק רק בפשט, ואי אפשר להסתפק רק בסוד. אז הפשט זה יישוב הארץ, פשט ודרש, תורה שבכתב ותורה שבעל פה בציונות. יישובה של הארץ, בניינה ושכלולה, שבנינו הבונים התחילו לעבוד בה את עבודתם הקדושה בכל כך מסירות. אבל יש גם סוד. כל החיים הטהורים, כל רוח ישראל ואורו, הרי הם שפעת נשמתה של התכונה הפשטית. בחינת תורה שבעל פה בכל דרכיה, הרמז, הדרש והסוד, המרוממים את הרוח ומחיים את הפשט.
זה גוף ונשמה.
כן, הוא אמר זה גוף ונשמה. הוא הסביר לפני כן שתורה שבכתב זה כמו גוף, תורה שבעל פה זה כמו נשמה.
כן,
אבל הוא מביא את זה לציונות. הוא אומר, כמו שבתורה יש פשט ודרש, אז גם בציונות יש פשט ודרש. פשט, יישוב הארץ, דרש, זה רוח האומה.
שאלה, הרב, כן. הרמז, למה בעצם זה רמז ולא אומר? זה משהו ככה, חוסר, רק רמז?
רמז הכוונה למשהו שמתבקש מהנאמר. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מדברים איזושהי שיחה, אבל בלי לומר אני רומז לך משהו, ולפעמים זה עיקר הכוונה שלי. כן? כלומר, יכול להיות שלפעמים מה שנרמז זה מה שרוצים להעביר, וכל השאר זה רק עטיפה. נזהר, נא, לבלי להיכשל בניתוק של אלה שני יסודות החיים זה מזה, ותהיה נא תחייתנו הלאומית ובנייננו בארץ אבות, מלאים חיים שלמים, באחדות גמורה של גופה עם נשמתה. ונזכיר נא, ביום החג הקדוש הזה הבא עלינו לטובה, חג השבועות. שכמו שהוא יום ביקורים בתורה שבכתב, מה זה יום ביקורים? זה תנובת הארץ, זה כמו הפשט של הציונות. הוא גם כן זמן מתן תורתנו בתורה שבעל פה. כלומר, אצל חזל קוראים לזה, אז הוא...
שהקיבוצים עשו מעין טקס ביקורים.
כן, אבל כי קבלת התורה הם לא...
זה
הוא, כן, תודה. כן, והאחדות הקדושה הזאת תביא לנו את אומץ רוחנו, את שלומנו הפנימי, ואת יפעת כבודנו לעיני כל אפסי הארץ. זאת אומרת שגם יהיה לזה אחר כך השלכה על האנושות כולה, במהרה בימינו אמן. עד כאן המאמר, יום הביקורים זה נותן תורתנו. עכשיו, יש עוד מאמר עם שם מעניין. יום הביקורים, זמן מתן תורתנו. מעניין שזה אותה כותרת. זה אותו נושא. מה? אותו נושא. כן, הנושא שוב, חג השבועות, אבל מהיבט אחר לגמרי. חג השבועות מצד התאריך של חג השבועות. אז יש בגמרא במלאכות ציטוט ממגילת תענית. מרשר חד ניסן, את מניה בי איתוקם תמידה. כלומר, מראש חודש ניסן עד השמיני בניסן, הועמד, איתו קם הועמד, התמיד, קורבן התמיד. היה איזה קלקול בקורבן התמיד, ובמשך אותם 8 ימים, אז זה תוקן. שהיו הצדוקים אומרים, האמת היא שבגרסה, כן, הצדוקים אומרים, יחיד מתנדב ומביא תמיד. וניצחו חכמים שבא משל ציבור מתרומת הלשכה. זאת אומרת, הצדוקים אמרו, אני אדם נדיב או עשיר. היום אני תורם את קורבן התמיד במקדש.
שהוא בשם כל ישראל קורבן התמיד.
כן, אז הפרושים לא הסכימו, הפרושים אמרו שהכסף שבמנו קונים את הקורבן צריך לבוא מכלל ישראל. דהיינו ממחצית השקל שכל אחד נותן, מה שנקרא תרומת הלשכה, ולא יחיד יכול לתת. כן? לכאורה מה אכפת לנו שיחיד יתרום? כן? אבל הפרושים אמרו, זה חייב לבוא מתרומת הלשכה, ועשו מזה חג, כשניצחו את הצדוקים. מתמניה בה עד סוף מועדה, איתותיו חגה דשבועיה. כלומר, יש עוד משהו, מהשמיני בניסן עד סוף המועד, דיינו פסח, הוא שב חג השבועות, שגם פה היה ויכוח, שהיו ביתוסים אומרים, עצרת, דיינו חג השבועות, אחר שבת, מחרות השבת. אז יום ראשון בשבוע. כתוב הרי ממחרת, ולקחתם לכם, וספרתם לכם ממחרת השבת, ועד ממחרת השבת השביעית, והבאתם מנחה. אז זאת אומרת שהם אמרו, שצריך להיות אחר השבת, ולפי זה אין קצירת העומר דוחה את השבת. וניצחום חכמים, שהעצרת אינו דווקא אחר השבת, אלא כל יום בשבוע יכול להיות, וממילא קצירת העומר, הוא ממחרת יום טוב. וימחל בשבת, דוחה את השבת. זאת אומרת, היו קוצרים בשדה בשבת, בלילה, במוצאי יום טוב ראשון של פסח, והיו, אם זה יצא בשבת, יצא בשבת, והיו קוצרים ומביאים מזה את קורבן העומר למחורת. כן? ומנחות, דף סמכה, עמוד א'. הגמרא אפילו אומרת, שהרי הקוצר היה אומר, מגל זה אומרים לו הן, מגל זה אומרים לו הן, מגל זה אומרים לו הן, אקצור, קצור, 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 קצור. ואם זה בשבת, הוא היה שואל, שבת היום אמרו מלוהן, שבת היום אמרו מלוהן, שבת היום אמרו מלוהן, אקצור, קצור. זאת אומרת, למרות שזה שבת, אתה תקצור את העומר, ועל זה הייתה מחלוקת עם הצדוקים ועם הפרושים, ועם הבית עושים. רבי חנניה...